יש משהו לומר על ט"ו בשבט? יכול להיות שאחרי זה עוד נמשיך, אני לא יודע, אבל צריך להגיד משהו על ט"ו בשבט. כמה מילים. המנהג, מנהג ישראל בעצם, מה עושים בט"ו בשבט? פה בארץ עושים נטיות בט"ו בשבט, זה דבר מאוד נחמד, זה לא מה שכתוב במקורות, כי היינו כולם בחוץ לארץ, זה לא היה שייך שם. אבל זה גם שם, ט"ו בשבט זה מנהג אשכנזי, תתפלו לשמוע, בכתבי אריז"ל כתוב שמה שנוהגים האשכנזים לאכול פירות בט"ו בשבט, להגיד יהי רצון, זה מנהג טוב, צריך לאמץ את זה. אז זה מתחיל עם האשכנזים, ושם בט"ו בשבט לא רואים אדמה. צפון מקו רוחב מסוים, בט"ו בשבט, רואים רק לבן כל הזמן. הכל מת. על כל פנים, זהו. ומצד שני, צריך להבין, פעם אחת כתוב, כל אשר ברא אלוקים לעשות, כתוב לתקן. הוכר? אותו אחד ששאל את רבי עקיבא, למה אנחנו מלאים את הילדים? הרי אם העורלה היא מאוסה, אז לא הייתה צריכה להיברא בכלל. אז רבי עקיבא אמר לו, תגיד לי, מה אתה מעדיף שיתנו לך פרוסת לחם או קומץ של גרגירי חיטה? ללעוס. אמר לו, בטח לחם. אז הוא אמר לו, הנה, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא יכל לברוא לחם. הוא נתן לבן אדם את הנקודה ואת הטבע. הוא נתן לבן אדם את הטבע לשנות את הטבע. יש בעלי חיים שיודעים לתפור. אתם מכירים את זה? כן, יש. כן, יש כאלה שטובים חוטים ותופרים עלים ביחד ועושים כן. ויש כאלה שמוצאים חוטים ותופרים. יש בעלי חיים שבונים. אפילו קוראים להם בונה. עושים סחרים, עושים בלגנים. עושים נזקים לפעמים בבני אדם. אז לבן אדם יש טבע להדליק אש. יש לו טבע להמציא רכבת. זה בטבע שלו. זה לא נגד הטבע. אבל הוא צריך להוציא את הכוח הזה מהכוח אל הפועל, והוא כביכול הוא מתקן את העולם. מצד שני, אנחנו מוצאים לפעמים דברים הפוכים. יש בזוהר, כתוב כמה פעמים, שהם היו הולכים ללמוד במערות, ויש מהגאון מווילנה שהוא כותב, שהם היו מעדיפים מערות, אז הפשט הוא ארץ הילת החרבה אז. הפשט, אחרי כל החורבנות של הרומאים, וזה אחרי בר כוכבה, אחרי כל ה... אבל הוא אמר שיש עוד סיבה. הוא אומר שכשנמצאים בתוך בית שנבנה על ידי בני אדם, יש את הרושם של המנטליות של האנשים שבנו את זה, ושל הכוונות שלהם, של תואר ליבם. הם רצו מעשה ידי שמיים, הם לא רצו מעשה ידי אדם. הם רצו ללמוד את הסודות של התורה במערות שנחצבו בידי שמיים, בלי תפיסת יד אדם. לכאורה זו תפיסה הפוכה מהתפיסה של לעשות לתקן. לכאורה. סיפרתי בהקשר הזה עוד סיפור. הסיפור על האדמור מיוסייתי. שמעתם את השם הזה פעם? היה אדמור ציוני. כן. היה פלא של בן אדם, הוא התפלל בסידור האריזה, אצלו היה מסידור הרשש, מיישב שפתי תפתח עד מגן אברהם, ולקח אצלו איזה שעה. היה יהודי קדוש, הוא נפטר שנתיים לפני המדינה. אז הוא, איכשהו נפטר, סיפר הרופא באסותא שטיפל בו. הוא סיפר סיפור, אני שמעתי זה מראש ישיבה, בישיבת קרלין בירושלים, שהוא סיפר את הסיפור, הוא בכה, ואחר כך הוא התנצל והוא אמר שגם הרופא, כשהרופא סיפר לו, הוא גם בכה. אז הוא סיפר ככה, הוא סיפר שכשהוא היה בבית חולים, בימיו האחרונים, כשהוא היה מצלצל, היה שם פעמון כזה ידני, אז רק אח היה מגיע, לא אחות. וכשפעם הוא צלצל והרופא עבר במסדרון, אז הוא ניגש אליו. אז הוא אמר לו, תראה, כל מה שאני רואה כאן זה הכל מעשה ידי אדם. הוא תיאר לו את החדר, הוא אמר, יש פרחים על השולחן, אז זה פרחים מבד. אני רוצה רגע לראות את הבריאה של שם ברא. אז הרופא כל כך התרגש, הוא הלך, לקח עוד אח אחד, והוציא את המיטה שלו למרפסת. אני ראיתי את המקום שם, מקום מאוד קטן, כל הבית חולים הזה. היום עושים שם רק ניתוחי לייזר בעיניים, חוץ כזה לא עושים, אי אפשר לזוז בכלל, מקום כזה. המרפסת היא מרפסת כזאת שצמוד לה יש גדר חי, הוא גבוה מקומת אדם, ו... אז הוא פתח את העיניים, הסתכל על הצמחים ועל הפרחים, וככה הוא נפטר. ככה, וכל פעם שהוא סיפר את זה, הרופא היה בוכה. זה באמת סיפור בשביל לבכות. וכשאנחנו שומעים את זה, אנחנו בוכים. זה סיפור לא פשוט. אבל איפה האיזון בין שני העמדות האלה, של לעשות ולתקן וזה? אז זה צריך להבין. האדם נברא בשביל לתקן. אבל אם הוא רוצה לעשות תיקון, התחלה של התיקון תמיד נותנים לו לעשות במצב אופטימלי. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים. כל יום בקריאת שמע אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. יש לנו חג של קבלת מלכות שמיים, שזה ראש השנה, ששם סידרו לנו את הכל שיהיה לנו יותר קל באותו יום לקבל עול מלכות שמיים. אם היו עושים את זה לא יודע, בחטא בכסלב, סתם ביום חול רגיל, ביום עבודה רגיל, היום אומרים, היום זה היום שיש סגולה לקבל את הכוח, לקבל עול מלכות שמיים לכל השנה. לא היינו יכולים לעמוד בזה. או שהיינו עושים מלאכותית את כל הדברים. היינו מתאספים ביחד ושותקים אולי או משהו, צועקים או מתפללים, לא יודע מה. אבל בראש השנה הקדוש ברוך הוא דאג לנו, הוציא לנו, הוציא אותנו מעבודה, נתן לנו לתקוע בשופר, סחב את כולנו לבית כנסת. אז אנחנו יותר באווירה הזאת, ועוד חכמי הדורות הוסיפו לנו עוד תפילות ועוד תהילים ועוד לא חסר, ועוד חודש לפני זה כבר מתחילים לקום בלילה ולהגיד סליחות, שמחה וססון. אז יותר קל. וככה גם הסיפור של רשב"י עם סודות התורה. אז זה גם, הם למדו שהם לא למדו סתם איך לפסוק הלכה, הם למדו הם למדו להכיר את מה שנותן לנו כוח לעבור את העולם. אז לפחות בהתחלה, מתי שהוא מגלה את זה, ומזה, מאחר כך, מזה הרי כתבו את הזוהר, וזה מה שנשאר לכל הדורות, על זה צמחו המקובלים והחסידות, והכל צמח על זה. אז ההתחלה הייתה צריכה להיות במצב הכי אופטימלי שיכול להיות. אז היה צריך להיות בתוך מערות, ולא בתוך מקומות שבני אדם בנו. זה נועד לתקן דווקא את המקומות שבני אדם בנו. אבל ההתחלה הייתה צריכה להיות ככה. ואותו דבר, יש לנו הסיפור של שבט, של ט"ו בשבט. בעצם זה סיפור של כל החודש. ראש שנה לאילנות לפי בית שמאי, זה בראש חודש. מה ההבדל בין הראש חודש לבין ה... יש גם הבדל, לא ניכנס יותר מדי להבדל ההלכתי ולהבדל הבוטני, אבל על פי פנימיות יש צירוף שם הוויה בכל חודש. וזה תמיד ראשי תיבות של איזשהו פסוק. והצירוף של שבט זה לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ואם המר ימירנו והיה הוא תמורתו יהיה קודש. המר ימירנו זה ה' וי', והיה הוא זה ו' וה'. אתם יכולים להסתכל בסידורים, במוסף, לא בכל הסידורים יש את זה. יש סידורים שבמוסף של ראש חודש כתוב על כל, על כל, על כל חודש מה, איזה צירוף לכוון בשם הוויה של ברוך אתה השם מחדש חודשים, מקדש ישראל בראש החודשים. אז זה מה שכתוב שם. עכשיו אם תסתכלו על הצירוף הזה, זה ככה, ההתחלה שלו, ואם המר, לא, ואם המר, לא ואם, המר ימירנו, מה זה המר ימירנו? זה קודם ה' אחר כך י', נכון? זה לא לפי סדר, זה נקרא הנהגה שלא כסדר. והיה הוא, זה קודם ו', ואחר כך ה', זה לפי סדר. מה ההבדל בין הכסדר לשלא כסדר? בסדר החסדים גוברים, בשלא כסדר הגבורות גוברות. כשהו' מופיעה לפני, כשהה' מופיעה לפני הי', זה כמו שהבינה תופסת את המקום של החוכמה. והבינה זה השורש של הפרטים, השורש של הגבורות. הצירוף הזה, כל אות מרמז על שבוע בחודש. אז החצי הראשון של החודש, הצירוף שלו זה שהשמאל גובר על הימין. החצי השני של החודש, הצירוף שלו זה שהימין גובר על השמאל. אז מתי אפשר לקבל על עצמנו להתחיל איזו עבודה חדשה של תיקון בעולם? מתי שהשמאל גובר או מתי שהימין גובר? זו שאלה מכשילה, כי איפה צריך לעשות תיקון, זה ודאי שהשמאל גובר. אבל מתי אפשר להתחיל לעשות את התיקון? זה מתי שהימין גובר, נכון? לפי בית שמי, בית שמי לא עושים חשבונות. צריך לעשות תיקון, אז צריך לעשות תיקון. אז מתחילים את התיקון של העצי מאכל, של עצי פרי, התיקון מתחיל בראש חודש שבט. לפי בית הלל, הלל זה ראשי תיבות הרופא לשבורי לב. הם מכירים אותנו. אז הם מחכים שיהיה לנו נחיתה רכה, מה שנקרא. זה משהו כזה שעל ההתחלה שיהיה לנו יותר קל. אז זה ט"ו בשבט. איזה תיקון צריך לעשות אז? צריך לעשות תיקון בכל עניין האכילה. כך כתוב בספר יצירה, שחודש שבט הוא החודש שכנגד הכוח של האכילה. יש אנשים שלא מבינים, חושבים שמדובר על אסטרולוגיה, שכל מי שנולד בשבט, יש לזה תיקון עם אכילה. זה לא נכון. מה שכתוב בספרות החסידית, כתוב שמדובר על משהו אחר לגמרי. כשמגיע חודש שבט, לא משנה מתי נולדת, כשמגיע חודש שבט, אתה מקבל כוח לתקן את האכילה. מתי בשבט? בט"ו בשבט. איך מתקנים את האכילה? מתחילים לאכול לשם שמיים. מה יותר קל לאכול לשם שמיים? דבר שהרבה אנשים טיפלו בו, דבר שנשאר כמו שהוא, כפי שהשם ברא. אז תזכרו במערות, איך שהגאון מווילנה מסביר את הזוהר. אז נותנים לנו, יום אחד נותנים לנו, תאכלו כמו האדם הראשון לפני החטא. כן? ותתחילו עם זה, בואו נראה שתעמדו בזה, ואם תעמדו בזה הכוח שזה מנהג ישראל, אז זה נותן לנו את הכוח להמשיך אחר כך את הכוח הזה לכל השנה. זה פחות או יותר, ככה צריך להסתכל על זה. אנחנו מסתכלים על הכיף, כן, זה טעים. אבל החוכמה היא ללמוד לעשות את הכיף כדי לעבוד את השם עם יותר מצב רוח, עם יותר שמחה. בזה עצמו להכניס כוונה טובה, וזה סוג אחר של בחירה ממה שאנחנו מכירים, ובזה אנחנו אמורים, לא פחות ולא יותר, כתוב שזה תיקון לחטא הקדמון. ואת זה צריך להבין, איזה קלקול היה שם שאנחנו יכולים עם האכילה של פרות ט"ו בשבט לתקן את זה. אז כי בעצם, איזה בחירה הייתה לאדם הראשון? איזה בחירה הייתה לאדם הראשון לפני החטא? היצר הרע עוד לא היה בליבו, היצר הרע היה בחוץ, הוא היה נחש. ואת העבודה של לזהות שזה סך הכל נחש, זה לא היה בעיה בשביל. היה קצת בעיה, כי הנחש היה נראה אינטלקטואל כזה. אבל היה, לא היה לו בעיה גדולה. אבל הנחש גם לא בא לפתות אותו, כמו שאומרים, לחתוך את גס. הנחש בא לפתות אותו לעשות משהו כאילו הוא התלבש במצוות, כמו שכתוב בליקוטי מוהר"ן. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, שמע, אם אתה כל הזמן כל כך דבוק בהשם, בביטול מוחלט, אז אין לך שמחה בעבודה שלך. זה כמו היד שלך. אתה שמח שיש לך יד, אתה מרגיש. היד שמחה שהיא שלך, אתה לא מרגיש. לא אתה מרגיש, לא היד מרגישה, אף אחד לא מרגיש כלום. אם אתה תתרחק ותתקרב, אז יש שמחה גדולה בכל העולמות. אז לא שלהתרחק צריך בשביל זה לחתור, אבל צריך דעת שבתוך צריך להרחיב אופקים. צריך שיהיה לך אפשרי לחתור. לפני החטא, לחתור היה אצלו מופרך, כמו, איך אומר הרב שטיינזלץ, יש לי בחירה, אתם רוצים לראות, אני אגש לחלון, אני אשבור אותו עם האגרוף, אני אקח את הזכוכיות ואני אלעס אותה. נו, זה נקרא שיש לי בחירה? זה לא נקרא שיש לי בחירה. טכנית יש לי בחירה, אבל זה כל כך מופרך אצלי לעשות את זה, שזה לא בתוך התחום של הבחירה שלי. אצל אדם הראשון לפני החטא, ככה היה נראה לחתור. אבל אם נכנסים לעץ הדעת, עץ הדעת זה תמיד עומד על הגבול של הטוב והרע. אז להכניס גם את הרע באיזשהו אופן, כאילו לשם שמיים, ואז לבחור בטוב, אוקיי, איזה בחירה הייתה לאדם? והוא האמין לו. הוא האמין לו, וזה לא, אבל איזה בחירה הייתה לו לפני זה? הרי אם לא הייתה לו בחירה בכלל, הוא לא היה מאמין גם לזה. איזה בחירה הייתה לו? זה עוד סוג של בחירה, הזכרתי את זה קודם. יש בחירה לא מה לעשות, אלא למה לעשות. מצד מה אני עושה את זה? אפשר לראות את זה, דוגמה פשוטה, יש מצווה ואהבת לרעך כמוך. אני אוהב את החבר שלי, אני אוהב אותה אהבת נפש, לא בגלל שכתוב בתורה, אם לא היה כתוב, גם הייתי אוהב. הוא כל כך טוב וכל כך נעים לי איתו. אני יכול לשבת איתו 5 שעות, אני לא מרגיש שעובר שעה. אז איך אני יכול לא לאהוב אותו? כן? אבל אני לא מקיים את המצווה. אני צריך לעשות עבודה שזה עצמו, זה עבודה מאוד קשה. לאהוב מישהו שהוא לא סימפטי לי בגלל שהשם רוצה, זה עוד איכשהו, אפשר עוד להסתכל מצד הנשמה שלו, מצד זה הוא חלק אלוקה. אבל אם אני כבר אוהב אותו ויש לי משהו צדדי, אז איך להביא את זה לנקודה של אהבה? אבל בכל אופן, השם רוצה שאני אוהב אותו, ודאי שיש לה השם נחת רוח מזה שאני אוהב אותו. גם איך שאני אוהב אותו יש לה נחת רוח. אני צריך לקחת את הטוב הזה ולאבד אותו ולעשות ממנו טוב עוד יותר. זו עבודה לא פשוטה. וזאת הייתה הבחירה של אדם הראשון. הלוואי שאנחנו, כל הבחירה שלנו תהיה רק זה, בין טוב ליותר טוב. זה לא פשוט בכלל. בעניין של האכילה, יש לנו את שתי הבחירות. יש לנו מצד אחד בחירה לאכול כשר. זה הבחירה בין טוב לרע, זה מה לאכול. אבל עיקר הבחירה, לא כל יום אנחנו נפגשים עם אוכל לא כשר. כן? מתי שנמצאים במקום שאין מה... התקענו פעם כמה חבר'ה בשדה תעופה בצרפת, ובגלל טעות מנהלתית, היינו צריכים לעבור לחלק השני של העיר לשדה תעופה נוסף. אז לא נתנו לנו לעבור. בסוף הם לקחו אותנו כמו אסירים והעבירו אותנו. נתקענו שם 24 שעות, ולא היה מה לאכול. ואז קיימנו את הציווי לא לאכול טרף. הכל היה טרף שם, בישולי עקום, הכל. לא היה כלום, זה היה כאילו מעבר למשטרת הגבולות. זה כבר היה זה נדיר שבן אדם מן היישוב, אחד שלא בדרכים כל היום, שהוא פוגש מקום שהוא צריך להימנע מלאכול נבלות ותרופות, זה נדיר. אבל יש עבודה, אנחנו רואים שהאוכל זה זמן של מלחמה. נעמה פום חרבה לאכול, ושמת סכין בלועיך עם בעל נפש אתה. לאכול על שפיץ של סכין. איך אוכלים על שפיץ של סכין? בעדינות. צריך לאכול, אמר רבי נחמן, כמו שיושבים לפני מלך. כי תשב ללחום את מושל. אז רש"י אומר לאכול מלך את משה, זה פסוק במשלי. צריך לאכול עם דרך ארץ כמו שישים לאכול לפני מלך. רוצים לאכול לפני... זה השולחן אשר לפני השם, שולחנו של אדם זה כמו מזבח. אז אני הכהן, והשולחן זה המזבח, והאוכל זה הקורבן. וזה כבר סיפור אחר לגמרי. זה עבודה. עם זה אפשר לתקן, זאת אומרת להחזיר את הבחירה לנקודה הזאת של הבחירה, אז יש לנו את ההזדמנות הכי טובה, יש לנו את זה באוכל. יש את זה בעוד דברים, בעצם בכל דבר שמותר. אבל הכי יומיומי זה האוכל. להחזיר את הבחירה למקום הזה, והיות שחטאו של אדם הראשון היה באוכל, אז אם מחזירים את כל המציאות לשם, אז אפשר לתקן את זה. עכשיו, אדם הראשון היה נשמה כללית, והחטא היה חטא כללי. וכל הדורות, כל אחד צריך לתת את האצבע הקטנה שלו בשביל לתקן את החלק שלו. אנחנו לא יכולים לתקן את הכל, כל אחד עם הפרט שלו, אבל צריך להבין ששום דבר לא הולך לאיבוד. הרבה פעמים אנחנו, למעשה זה עבודה של מוח, זה עבודה של כוונה, זה עבודה של לב, והרבה פעמים אין, לעשות בידיים זה לא בעיה, אבל לכוון ולזכור לכוון, לזכור, זה עבודה קשה, זה לא קל. היום-יום, השגרה, היא אוכלת את הזיכרון שלנו. זה כמו לזכור לומר שהכל נהיה בדברו על כוס מים בכוונה. זו אותה מלחמת עולם. לפני שהספקנו, מתי אנחנו נזכרים לכוון? מתי שהמים כבר נשפחים לתוך הפה. זה לפרק את האוטומטיות של הרגלים, זה עבודה קשה מצד אחד. הכוח שמקבלים לעשות את העבודה הזאת, את הכוח הזה מקבלים בט"ו בשבט. וזה הסוד של כל הפרי עץ הדר, של החוברות האלה, עם כל האי רצון, עם כל הזה, עם כל התיקון לט"ו בשבט. זה הכל, הכל מסביב לעניין הזה. יש שם כוונות, ויש שם פירות כנגד אצילות, וכנגד בריאה, וכנגד יצירה, וכנגד עשייה, אבל הכל, ההתערות הדלטטה, זה שנקבל את הכוח מהמקומות האלה, שנוכל לעשות את התיקון פה. העבודה שלנו זה לא, ממילא גם העולם העליון יהיה מתוקן, אבל אנחנו לא צריכים לתקן אותו. אנחנו צריכים לתקן פה. אבל זה צריך להשקיע, לקבל את ה... לקבל את הכוח הזה, ולא לפספס אותו. וגם מי שלא בדיוק, אין לו זמן עכשיו לשבת לילה, או חצי לילה, או רבע לילה. אבל לכל הפחות להתפלל. כתוב בספרים שעל... צריך להתפלל על יתרו כתוב בט"ו בשבט. לכל הפחות לדעת שזה יום, גם, לא רק בלילה, גם מחר. לדעת שזה יום שיש בו הזדמנות לעשות התחלה חדשה בכל מה שנוגע לאכילה. עכשיו, עוד נקודה, זה נקודה, עכשיו, אם נסתכל פרספקטיבה יותר רחבה, ההבדל בין קודם החטא לאחר החטא אצל אדם הראשון, אם הוא היה נשאר במצב שקודם החטא, אז הוא לא היה לו צרכים בכלל. הוא היה במקום, ככה רבי צדוק מתאר את זה, באחד, בשם מקומות, בספרים שלו, הוא היה במקום שהיה לו כל מה שהוא היה צריך, היה לו על העצים. הכל. בגד הוא לא היה צריך, כי הוא לא ידע שצריך בגד. אקלים נוח היה לו, לא היה לו כך. בגד הוא באמת לא היה צריך. עכשיו, אוכל היה לו, כל הזמן מוכן. לא היה צריך אפילו גפרור להדיק אש. היה לו. אפילו חושך בהתחלה לא היה לו עד שהוא חטא. לא היה את החושך הגמור הזה. מוצאי שבת, הקדוש ברוך הוא נתן לו שכל להדליק אש, כך כתוב במדרש. לפני זה כמעט לא היו לו צרכים. כל מה שהיה צריך זה היה לנשום, אוויר היה לו ולאכול. עכשיו, מה הוא היה עושה עם הזמן שלו? ללכת לעבודה, זה היה נראה עונש, סתם. מה היה צריך לעשות עם כל הזמן שלו? אז, רבי צדוק כותב, אדם הראשון, הוא כותב בשתי מקומות. פעם אחת הוא כותב, ללמוד תורה, איך שתורה, איך שהיה נראית אז התורה, אנחנו לא יודעים. מקום אחר הוא כותב להיות בדביקות. זה העבודה של האדם. זאת אומרת, אדם כשהוא קלקל באוכל, אז הוא גרם ירידה בכל מהלך החיים, לא רק שלוש פעמים ביום מתי שאוכלים. אלא כל ההתעסקות, כל עמל אדם לפיו וגם הנפש לא תמלא. כל מה שאנחנו עושים זה כדי שיהיה לנו, אנחנו עובדים קשה שיהיה לנו אוכל, ובסוף אנחנו לא שבעים. ככה אמר שלמה. אם אדם הראשון אז לא היה מקלקל, אז כל ההתנהלות שלנו הייתה שונה לחלוטין. ואם מתקנים את האוכל, אז כל אחד לעצמו יכול באמת להגיע למקום שכל ההתנהלות היא שונה. שהבן אדם, הוא מצידו, הוא פתר את הבעיה, הוא חי חיים טובים. איך אומר הקבצן, מה הוא שם היה, החירש או העיוור, אני לא זוכר, בסיפורי מעשיות. החיים הטובים שלי זה שאני אוכל לחם ושותה מים. מה הוא מתכוון לומר? אני לא רץ אחרי מה שיש לי. זה הביטוי הזה, לחם צר ומים לחץ, זה פסוק בתנ"ך. אני מסתפק במה שיש לי, באותו רגע שאני מסתפק במה שיש לי, אני משוחרר, אני כבר לא עבד יותר, אני לא שפוט של המערכת. המערכת לא אוהבת אנשים כאלה, כי אי אפשר לשלוט בהם. צריך לחשוב על זה. טוב, השם יעזור. שנזכה, זה חלום גדול, אבל שנזכה לעשות פסיעה אחת קטנה.